ערב טוב לכולם, השיעור האלה לעילוי נשמת
שלום בן שלום בן מרים ומנחם והאימא מחר בערב האימא מחר בערב רגע נגמור עם הנפטרים תיבדל לחיים ארוכים ומרים בן סעיד הכהן ווארד
מרים בן
וורד.
במציאה וורד. איך? ניסים? ניסים בן? רפואה שלמה לניסים בן? דבורה?
אבא שלו זה ניסים. בן...
אז...
סבא.
אוקיי.
הוא בריא.
רפואה שלמה ל... רפואה שלמה ל...
תינוקת,
בת
מיכל מרים.
בת מיכל מרים.
40 יום נקראת עוברית אחרי
לידה. לא משנה. התינוקת, בת... טוב, ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, הליכה ואפך בעבדך, כי חמוך כפרעה. יש לנו כאן את הפרשה הידועה של יוסף ואחיו, והנה בפרשה שלנו, ברוך השם, לכאורה אפי-הנד, יוסף מתגלה לאחיו, אבל תכל'ס זה לא כל כך אפי-הנד. למה? כי יש כאן בעצם דבר שמצד אחד הוא בעצם כל כך טעון וכל כך קשה, שבן אדם חי בצורה מסוימת, והוא חושב ובטוח שכל הדרך חיים שלו היא מעולה ומצוינת, ופתאום מול הפרצוף שלו, האמת מתגלה שכל החיים עד עכשיו הוא חי בטעות מה שנקרא. וזה המשפט החזק שאומר יוסף לאחיו, אני יוסף העוד אבי חי. אבל לפני זה אנחנו צריכים לדעת ולהבין איך יכול להיות שאחרי יוסף לא רואים ולא מזהים את יוסף. כי כל כך הרבה דברים קורים מול העיניים שלהם שזה לא נראה הגיוני. א', כולנו יודעים שיוסף נראה כמו יעקב אביו. כמו אבא שלו יעקב. הוא קופי מבחינת המראה החיצוני, הוא נראה כמו יעקב. או, עכשיו נשאלת השאלה איך לא זיהו אותו. אז אפשר לבוא ולתרץ שיכול להיות, זה כמו שאתה בן אדם רואה למשל פוגש מישהו שלבוש בגדי שרד. כמו למשל בן אדם שהוא שופט, הוא בא לבוש עם כל הבגדים של השופט, ואז אתה רואה אותו ברחוב עם שורץ וגופייה. אתה בחיים לא תזהה אותו, כי הוא לא נראה אותו דבר. אז אולי גם כאן, היות והוא היה לבוש עם בגדים מצריים, מלאכותיים, מלכותיים, אז לא ראו אותו. אבל, תרצנו את זה, בסדר? בקושי ככה תרצנו. אבל, אם אנחנו ניקח ונראה את כל הדברים שקרו, כל האוסף של הדברים ביחד, לא יכול להיות שהם לא רואים שזה יוסף. מגיעים למצרים, אחת הסיבות שמגיעים זה מה? לחפש את אחיהם האבוד. זאת אומרת, הם מחפשים אותו. והוא עומד לפניהם והם לא רואים אותו. כן, אבל המדרש אומר שזה מלכו, באו כל העשרה אחים ונכנסו בשערים שונים כדי לחפש אותו בכל מצרים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חשוב להבין שאנחנו מדברים על מדרשים שלא תוציאו לכם הראש לרגע שזה דברים הזויים, כן? המדרשים הם מתוך הפסוקים לומדים אותם. איך לומדים, מה לומדים, זה כבר תורה בפני עצמה. אנחנו גם הרבה פעמים נוגעים כאן בדברים שאנחנו רואים, הנה יותר משל, המשפט הזה, אני יוסף העוד אבי חי. הרי לפני חצי דקה הוא אמר לך שאבא שלך חי. אז מובן לנו שכך משהו נמצא כאן. אבל לפני זה בואו נבין בכלל, אם האחים... להפך, להפך, זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין, הם לא חלמו. הם לא חלמו שהחלומות שלו יתגשמו. הם לא חלמו, לכן, מי שעומד לפניהם לא יכול להיות יוסף. למה? כי יוסף צריך להיות, סליחה לביטוי, באיזה עבד, באיזה חור, ואולי אפילו עוד יותר גרוע בבית זה, לא נקוב בשם. זאת אומרת שבעצם... בסדר, אז הסכמנו שמסענו תירוץ, כן? יפה. עכשיו בואו תגידו לי איך יכול להיות שאותם אחים מגיעים למצרים, מתאספים לוקחים אותם אחד אחד, את כולם ביחד מכל השערים השונים, ומלווים אותם לאן? לבית הכלא לחקירה. כן? לא. לארמון של בסף. מי שמע שהם מרגלים יקחו אותם לארמון של משנה למלך מצרים? מה הקשר בכלל? יש בשביל אנשים שמטפלים בדברים האלה. לא רק זה, אחרי זה הם מוזמנים לארוחת צהריים אצלו. וואלה, אני עוד לא ראיתי מרגלים שהזמינו אותם לארוחת צהריים אצל המלך. איזה מין דבר זה? אחר כך הוא אוכל כשר. הם רואים הרי מה הוא אוכל. הוא לא אוכל עם המצרים. שם שמיים שגור על פיו. מזכיר כל הזמן, ברוך השם, בעזרת השם, אם ירצה השם. מה, תגידו, אתם... אז תרצתם אחד, תרצו שתיים, תרצו שלוש, תרצו מה שאתם רוצים. הכל ביחד לתרץ? איך? איך הם לא רואים שזה יוסף? איך לא נדלקים נורות אדומות שהם רואים את כל הדברים שקורים מול העיניים שלהם? שמים להם את הכסף חזרה בסקים. בפעם השנייה הייתם בודקים. לא בודקים. והכסף גם פעם בסקים. הרי אם היו בודקים, לא היו מגיעים לבעיה עם הגביע. היו מוצאים את הגביע ומחזירים אותו ונגמר הסיפור. כל הדברים האלה שרואים, עוד פעם, אני רק נגעתי בכמה מהדברים. והם לא רואים שזה יוסף? מה קורה כאן? מה שקורה כאן זה דבר שקורה לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו רואים מה שאנחנו רוצים לראות, ומה שאנחנו לא רוצים לראות, אנחנו לא רואים. נכון? שבן אדם יש לו דמיונות בראש, דרך אגב, דמיון זה אחד הכוחות הכי גדולים של האדם שניתן לו מהקדוש ברוך הוא. הרי מה זה אמונה? אמונה בעצם בנויה על הדמיון. בלי דמיון אנחנו לא נגיע לאמונה. תחשבו על זה. עכשיו, כדי להגיע לכל מיני דברים בחיים, אנחנו צריכים לדמיין אותם. בן אדם יש לו חוויות בחיים, הוא לפעמים יכול ליהנות מהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה? אם הדמיון שלו מספיק מפותח, הוא כרגע נזכר, הוא מדמיין לעצמו, אני נמצא במקום הזה, אני נמצא במקום הזה, נמצא במקום הזה. זאת אומרת, הדמיון הוא יכול להראות לנו דברים יפים ונעלים, אבל לצערנו הרב, הוא גם יכול להראות לנו דברים נוראים ואיומים. זה תלוי בבן אדם, והדמיון שלו. חלומות. מה זה חלומות? חלומות, כאן אנחנו אומרים בפרשיות האחרונות, מלא חלומות. אז יש כאלה שאומרים, חלומות שווא ידברו. זה שטויות והבלים. אבל הנה החלומות של יוסף מתגשמים. אבל זה תלוי איזה חלום. לפעמים בן אדם נכנס לו ג'וק בראש, והוא רואה כל מיני דברים שלא קיימים. למה? כי נכנס לו ג'וק לראש. אז הראייה של האדם בנויה על דמיון. ולפעמים הדמיון הזה הוא מטעה. ואותו דבר כאן, האחים לא יכולים לראות את יוסף מול העיניים, כי אם זה יוסף, זה אומר שהם רשעים גמורים. הם רצו להרוג את אח שלהם, ומכרו אותו בגלל שהם חשבו שהוא שחצן, מלשן, והוא רוצה לקחת תפקיד שלא מגיע לו, ולכן הם החליטו, הוציאו לו פסק דין, להרוג אותו ולסוף. אמירו את העונש כאילו במחירה. ולכן הם כל כך בטוחים שהם צודקים, שגם לא יכול להיות שהוא נמצא בארמון. כי אם הוא נמצא בארמון, ומה הם עשו כרגע? השתחוו לפניו. ומה זה? בדיוק החלומות שלו. זאת אומרת, אם זה נכון, זאת אומרת, אוי ואבוי. ולכן הם לא רואים. פשוט לא רואים. כל הדברים המוזרים שקורים להם. לא רק זה, למה הם מושמים בריגול? הרי כל השיחה הזאת היא שיחה שנשמעת עזויה, וזה מה שקורה עכשיו בפרשה. והיגש אליו יהודה. עכשיו, למה רק עכשיו ניגש יהודה? למה לא לפני? ולמה הוא מספר לו בדיוק את אותו סיפור שלפני זה סיפור? אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח, ואני אומר לאדוני, יש לנו אב זקן ואלה זקונים קטן. ואחיו מת, ויוותרו לבדו, לאמו ולאביו ואבו. ואתה אומר לעבדיך, הורידו אליי ועשימה אליי אלה. ואני אומר לאדוני, מה זה כאן? הרי כבר אנחנו יודעים את זה. כבר דיברנו על זה. מה אתה עוד פעם מספר את הסיפור הזה מההתחלה? ומה פתאום אתה עכשיו ניגש אליו? למה עד עכשיו לא ניגשת? אלא, שלמרות הכל, באיזשהו מקום, כשהם ראו מה שקורה, הם אמרו, אנחנו לא היינו בסדר עם יוסף. למה לא היינו בסדר? לא זה שמחרנו אותו. זה שלא ריחמנו עליו. איפה הרחמים שלנו היו? ולכן אנחנו נאנשים. אבל תגידו, רגע, מה זה נאנשים? לא כולם היו מעורבים במחירה. אבל מה, לפעמים, ישנו מצב, ראובן לא היה מעורב במחירה, ובנימין בוודאי שלא היה מעורב בשום דבר. אבל לפעמים זה כמו שאומרים, שאם יש שתי עצים יבשים שמדליקים אותם ולידם יש עץ אחד רטוב, מה קורה לעץ הרטוב? גם הוא נשרף. אוי לרשע, ואוי לשכינו. אז אמרנו, מה לעשות? נכון שלא כולם מעורבים, אבל היות והרובנו מעורבים, אז אלה שאיתנו גם אוכלים אותם. ואז כאשר מתגלה הגביע בסק של בנימין, והם חוזרים חזרה, אומר, טוב, בנימין בכלל לא מעורב בעניין, בסדר, אבל הוא ביחד איתנו, אבל הוא אומר לו, תשמע, כולנו עבדים. מה אומר יוסף? לא, מה פתאום, מה פתאום? רק בנימין. אומר, רגע, רגע. אם זה רק בנימין, זאת אומרת, זה לא קשור בכלל למה שקרה עם יוסף. אלא, הבן אדם הזה, באופן שרירותי, רוצה לעשות לנו רע, ולכן אני אקום וידבר נגדו. אני אדבר איתו. עד עכשיו לא היה מה לדבר, למה חשבתי? זה משמיים. אבל לכם זה לא משמיים, זה הבן אדם הזה. זה בכוח של בן אדם. והעיקר של אבי יהודה. כל זה טוב ויפה, אבל בשביל לא מספר לו עוד פעם את הסיפור. כי יש כאן עוד דבר. יש כאן עוד נקודה. עד עכשיו בעצם מה קרה? הם לא מדברים ישירות עם יוסף. יוסף זה המשנה למלך מצרים, המליץ בין אותם, יש מתורגמן. אבל מה הם אומרים לעצמם? המתורגמן הזה, יהודה אומר לעצמו, תחמן, שקרן, רמאי. הוא שונא יהודים זה. וזה לא חסר. אנחנו רואים היום, כשאנחנו מסתכלים, האומות המאוחדות מדברים על שלום עולמי. כל הרוצחים סביבנו, צדיקים תמימים. ואנחנו רוצים להאשים אותנו בפשעי מלחמה. הרי זה עשוי. מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? הנה, אנחנו רואים בפרשה שלנו מאיפה זה בא. שבן אדם רואה מה שהוא רוצה לראות, ומה שהוא לא רוצה לראות הוא לא רואה. אז את כל מה שנעשה שם, למה? מהאהבת, שהם כל כך אוהבים אותנו ומתים עלינו, שמתים למצוא עלינו כל כך הרבה דברים טובים. הצדיקים, שזאת הצדיקה בעצמה, שאחראית על זה היא בעצמה, שתלך להסתכל במדינה שלה מה שקורה. אבל זה העולם. רואים מה שרוצים לראות, לא רואים מה שלא רוצים לראות, ושופטים לפי, כל אחד לפי מה שבא לו, לפי מה שמתאים לו. אחי יוסף, לא יכולים לקבל את העובדה שמולם עומד יוסף. וכרגע זרקו את זה בצד. הבעיה שלהם היא, כנראה שיוסף לא מבין מה שמדובר כאן. המתורגמן, התחמן הזה, הוא שונא אותנו, והוא משנה את הכל ואומר מה שהוא רוצה להגיד. הרי תראו, הוא ניגש ואומר לו, אדוני שאלת עבדה ויש לכם אב או אח, ואני אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן ויש זקונים. ומה ענה יוסף? אתם מרגלים. מה זה קשור? ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו ואבו, אתם מרגלים. ותאמר לעבדיך, הורידו אליו ושים עיני עליו, ואני אומר אדוני, לא אוכל היה לעזוב את אבי ועזב את אבי ומת, ותאמר לעבדיך, אם לא ירד עליכם ונוכל, לא תוסיפו לראות פניי, והיא כי עלינו לעבדיך אבי ונגד לו את דבר אדוני, אתם מרגלים. מה הקשר בכלל? לכן הוא ניגש אליו, הוא אומר, המתורגמן הזה מתחמן. עכשיו, מה הוא ניגש אליו? אם יש מתורגמן, סימן שיוסף, לא מבין את השפה, אז מה אתה ניגש אליו? מה זה יעזור שדבר איתו עכשיו בשפה הזו? אבל כי חמוך כפרעו, אחד מדרישות התפקיד של שר במצרים, זה לדעת את השפות האזוריות. זה דרישה של התפקיד, אחרת הוא יכול להיות שר. אז משנה למלך מצרים אומר, אתה כמו פרעה, כמו שפרעה צריך לדעת את כל השפות, גם אתה צריך לדעת כל השפות. אז בוא אני אספר לך באוזניים, כנראה עד עכשיו לא שמעת אותי בכלל, זה היה אולם גדול, הם היו בצד הזה, הוא היה בצד ההוא, והמתורגמן הולך מצד לצד, ומסלף את הדברים שלנו. הרי זה לא הגיוני שאתה מאשים אותנו בריגול וכל השטויות האלה. תקשיב ותראה מה שקורה כאן. אז הבנו למה יהודה ניגש דווקא עכשיו, ולמה הוא ניגש לספר לו את אותו סיפור עוד פעם. ואז קורה הדבר המתאים. ואתה, כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, והיה בראותו כי אין הנער ומת. אם אני לא חוזר הביתה בנימין, מה יקרה לאבא? מת. כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, ונראה ברא אשר ימצא את אבי, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, והיקרא הוציאו, קודם כל תוציאו את כולם איתם. ולא עמד איש איתו בהתוודא יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף העוד אבי חי. אני מבין שהוא אומר אני יוסף, אבל מה זה אומר העוד אבי חי? אבל לחצי דקה הוא סיפר לך סיפור שלם על האבא. אבל מה הוא אמר? מה הוא אמר? אם אני לא חוזר עם בנימין, מה קורה לאבא? אז רגע חבר'ה, אני יוסף, לפני 22 שנה מכרתם אותי, אז לא חשבתם על אבא? העוד אבי חי? איך הוא עבר את זה? אומרים שהמספר מילים האלה זה התוכחה הכי חזקה בתנ"ך כולו. כמה מילים שמכילים בתוכם עולם ומלואו ומעמידים את הדברים, חותכים. ואכן, ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. פתאום, פטיש על הראש. כל החיים, 22 שנה אנחנו עוברים יום כיפור, ראש השנה, ואנחנו חושבים שאנחנו צדיקים? אנחנו רשעים גמורים. הנה כל החלומות שלו התגשמו. הוא מושל במצרים. ואנחנו משתחווים אליו, בדיוק כמו בחלום שלו. כן. זה פתאום בן אדם מגלה את המציאות. העיניים נפתחות. זה דרך אגב האורות של חנוכה שהיו לנו השבוע. זה המטרה שלהם. להאיר את עינינו לראות את האמת. ולא את השקר. כי לפעמים השקר נראה כמו האמת. והאמת נראה כמו שקר. אבל האמת היא שאם נדלק האור של התורה, נדלק האור הרוחני, אנחנו רואים מהי האמת האמיתית. מה מסתתר מאחורי השקר הגדול. ואת זה כרגע גילו אחרי יוסף. יש לנו כאן התנהגות של יוסף שהיא פשוט לא מובנת. איך בן אדם יכול להגיע לדרגות כאלה? אחרי שהאחים רצו להרוג אותו, ומכרו אותו, והנה ההזדמנות שלו להתנקם בהם. לא רק שהוא לא מתנקם בהם, הוא משכנע אותם בכוח שהם עשו רק טוב. איזה בן אדם? ולא סתם, הוא מתאמץ ומתאמץ לשכנע אותם, אתם לא עשיתם שום רע. מה זה לא עשו רע? הם רצו להרוג אותו, מכרו אותו. וזה יותר גרוע משל להרוג אותו, כי גדול המחטיאו יותר מהורגו. כי מי שהורג את הבן אדם, הורג אותו בעולם הזה, הבן אדם עדיין זוכר לעולם הבא. אבל מי שמחטיא את הבן אדם, הוא גורם לו להפסיד גם עולם הזה, גם עולם הבא. וזה מה שהם עשו. הרי איפה הם חיפשו אותו? הם היו פתוחים שימצאו אותו במקומות הכי טמאים במצרים. כי מכרו אותו לעבד. ואיפה הם מוצאים אותו? בארמון פרעה. ויאמר יוסף אל אחיו, קשו נא אליי. הדבר הזה פשוט ממשיך, זה לא נפסק. דרך אגב, השבוע אני ראיתי דבר מדהים. הדבר מדהים. אם אתם יודעים, איך התחיל כל הסיפור הזה? הסיפור הזה התחיל ולא יכלו דברו לשלום. זוכרים? בהתחלה? והאמת היא שהם עדיין לא מדברים איתו. אתם יודעים מתי הם מתחילים לדבר איתו? ומעניין שכתוב באותה צורה, רק השנה ראיתי את זה. זה רק מראה את הכוח של התורה, כל פעם מגלים משהו חדש. כל הסיפור הזה, והם עדיין לא מדברים איתו. מתי הם מדברים איתו? לא, לא. לא, לא, עד גם לא, גם לא. ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בחר על צווארה. וינשק לכל אחיו ויבק עליהם, ואחרי כן דיברו אחד איתו. זאת אומרת, עד לרגע הזה הם לא מדברים איתו. מה הוא הכל עשה בשביל לשכנע אותם? שהכל בסדר. תשימו לב את הדיבורים האלה, פשוט מדהים. אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי למצרים, מצרימה. ואתה, אל תעצבו, אל תעצבו, הכל בסדר. ואל יחר ביניכם כי מכרתם אותי הנה, כי למחיה שלך אני אלוקים, זה הכל בסדר. שלח אותי לכאן כדי שאני אוכל עכשיו לפרנס אתכם. כי זה שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים. עוד יהיה חור 5 שנים. אשר אין חדש וקציר, וישלכן אלוקים לפניכם, לשום לכם שנית בארץ, ולהחיות לכם לפצה גדולה. הקדוש ברוך הוא שלח אותי פשוט לפניכם, הקדים תרופה למכה, כדי שאני עכשיו יוכל לפרנס אתכם. טוב, זה עדיין לא מרגיע אותם, והוא ממשיך. ואתה, תקשיבו טוב, לא אתם שלחתם אותי הנה. אתם חושבים שאתם שלחתם אותי הנה? מה פתאום? מי שלח אותי הנה? קדוש ברוך הוא. כי האלוקים. ועכשיו תראו מה קרה. ויסימני לאב לפרעה ולאדון לכל פטרו משה בכל ארץ מצרים. זאת אומרת, במילים פשוטות, לא רק שלא עשיתם רע, עשיתם טוב. אתם זוכרים את הסיפור שצפת אחים עם היהלום של המלך. מלך אחד היה לו יהלום, יום אחד חריץ ביהלום, סדק. מביא את כל המומחים התכשיטנים של הממלכה, מסתכלים על היהלום, אומרים לו, כבוד המלך, צריך לחתוך את היהלום לשתיים. במקרה הטוב, יכול להיות שבדן החיתוך הוא אפילו ייכנס לשלוש. עכשיו, כל בר דעת יודע שאם יש לך יהלום, נגיד, של 50 קראט, ותהפוך את זה ל3 יהלומים, הם לא שווים עשירית ממה ששווה היהלום הגדול. הפסד עצום, ולא רק זה. זה היה השיא הגאווה שלו, היהלום הזה. זה היה יהלום נדיר, נדיר בגודלו ויפיו. אבל המומחים אומרים לו, תשמע, מה אתה רוצה? חריץ כזה, סדק כזה, אין מה לעשות. הגיע אחד, מסתכל, אומר כבוד המלך, אני לא רק שיציל את היהלום, אני אכפיל את שוויו. המלך מסתכל עליו, והבן אדם טרללה. מאיפה בא לי, נחת עליי זה? אומר למה, איך אתה תעשה את זה? אז הוא אומר, אתה רואה את החריץ, אני הולך להעריך את הסדק הזה. תראה איזה מטומטם. הוא הולך להעריך את הסדק? והיהלום שלי יהיה שווה פי 2? בן אדם לא נורמלי לגמרי. אמר לו, כבוד המלך, תקשיב. אני תראה, אני הולך ככה, אני בונה בתוך היהלום את הכתר שלך עם סמל המלוכה. אתה תהיה הבן אדם היחידי בעולם שיש לו יהלום בכזה גודל עם סמל המלוכה בתוכו. עכשיו, כמה יש שווה היהלום? פי 2. עכשיו, שתבין, את זה לא יכולתו לעשות במצב רגיל. בגלל שהסדק הזה קרה, עכשיו אפשר לעשות את זה. לפני זה אי אפשר היה לעשות את זה. זאת אומרת, רק בזכות הנזק הגענו ליתרון. בזכות החיסרון בנינו יתרון. וזה מה שאומר יוסף לאחיו. אתם חושבים שסדקתם אותי? אתם חושבים שחתכתם אותי? מה פתאום? אתם עשיתם לי רק טוב. אם לא הייתם מוכרים אותי למצרים, הייתי מגיע להיות משנה למלך מצרים? בחיים לא. רק בגלל שאתם מכרתם אותי, הגעתי לעמדה שאני נמצא בה. מדהים. פשוט מדהים. ואחרי זה, הוא ממשיך, תקראו לאבא ותלכו אליו וכו' וכו', ורק אחרי ויפול הצוואה בין אחיו ויפק ובינים בחל צווארה וינשק בכל אחיו ויפק עליהם ואחרי כן דיברו אחיו איתו.
רק בניינים בחל צווארה.
אבל הם דיברו איתו. עד עכשיו לא דיברו. לא דיברו. פשוט, והכל נשמע בית פרעה לאמור, באו אחי יוסף ויתב בעיני פרעה ובעיני עבדיו. דרך אגב, מה כל כך פרעה התלהב מזה? אז מה? אז באו האחים שלו, אז מה?
כי היה לבד כל הזמן.
זה לא רק שהיה לבד. במצרים היה חוק שעבד אסור לו למלוך. עבד לא יכול למלוך, אין דבר כזה. אי אפשר לתת לעבד תפקיד של שררה. והנה זה העבד הזה מהבית כלא. נתנו לו להיות משנה למלך מצרים. עד היום הייתה לפרעה בעיה. פרעה הוא שליט אבסולוט, אין בעיה, הוא עושה מה שהוא רוצה, אבל עדיין, אתה יודע, אנשים רעננו ואמרו, פתאום התברר שיש לו אחים, והוא לא עבד בכלל, ומשפחה מכובדת, ולא רק זה אחרי שקרה הנס שיעקב הגיע, שהרעב הפסיק, והיאור, ניסים ונפלאות, זאת אומרת, ויתב בני פרעה בטח, הכל הסתדר לו יופי. ואכן, מה הוא אומר פרעה? הוא היום פרעה אל יוסף, אמור אל אחיך, זאת עשו תנו ברכם ולוחו, בואו ארץ הכנען, תביא, תביא אותם מהר לכאן, שכולם יראו. שאתה רב משפחה מכובדת. היו גיבורים. נראו טוב. כל אחד היה גאה להיות אח של אנשים כאלה. בואו אליי ותנה לכם את טוב ארץ מצרים ויחלו את חלב הארץ. ואתה צוות, הוא מצווה אותו. תראו איזה עולם. ויעשו כן בני ישראל ויתן ליוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צידה לדרך ולבנימין נתן 300 כסף וחמש. זה גם כאן סיפור מאוד מעניין, למה הוא נתן לבנימין כל כך הרבה ובכלל מה הוא נותן להם בגדים? מה הם מסכנים? משפחה ענייה? אין להם בגדים? אבל כאשר הם הבינו שזה יוסף, הם קראו את הבגדים. ולכן נתן להם בגדים, שיהיה להם בגדים להחלפה, או שנתן להם בגדים, כדי שברגע שהם יבואו חזרה לפרעה, לא יכולים לראות בבגדים שלהם, של רועי צאן. הם לא רואים בגדים מתאימים. כמו שמשל, מישהו מוזמן, נגיד, למלכת אנגליה, יש קוד לבוש, הוא לא יכול להיכנס איך שהוא בא. שולחים לו רשימה, ככה אתה צריך לבוא. חליפה, עניבה, לא, אתה לא יכול להיכנס לארמון. אז זה הסיבה שנתן. עכשיו, לא נתן לבנימין יותר, כי כאן בעצם הוא כל הזמן מנסה לרקח את העונש של האחים. זאת אומרת, הוא כל כך נמצא למעלה, שזה לא מובן הדבר הזה. כמה שיוסף הזה משתדל, כל כך אוהב את האחים שלו. הוא לא רוצה שיינשו בעולם הבא. אז הוא מניש אותם בעולם הזה. לא רק זה, הוא עושה להם טסט. הוא אומר, מהי הדרך התשובה הכי טובה? שבן אדם עומד באותו ניסיון, באותו דבר שהוא נכשל, הוא מצליח לעשות אותו. זה הרמב״ם כותב, זה התשובה המעולה ביותר. מה הוא עושה? הוא מעביד אותם באותו ניסיון. הרי כל הסיפור התחיל בגלל קטונת הפסים. קנאה. אומר, אני אתן לבנימין 5 חליפות. ונראה איך הם יגיבו. איך הם יגיבו? מצוין. אז עברו את הטסט הזה גם. כאילו, זה עשו תשובה שלמה. יש כאן דברים נפלאים. כשאנחנו מסתכלים, אנחנו לא כך מבינים מה הם אומרים. אומרים הכל, זה דבר מדהים. ואז הוא שולח את האתונות ואת העגלות והם מגיעים ויגידו לו לאמור עוד יוסף חי ויחיו מושל בכל ארץ מצרים ויפוג ליבו כי לא האמין להם. מה הוא לא האמין להם? מה הם באים שקר אותו? לא יכול להיות. אבל מה לא האמין להם? אומר עד עכשיו הייתי בספק מה המצב של יוסף. זאת אומרת זה שהוא חי פיזית ידעתי, אבל הוא ממען להתנחם. הוא יודע שיוסף חי. פיזית. אבל רוחנית, יש לו פחד גדול. ומה באים אומרים לו? הוא חי, והוא מושל בכל ארץ מצרים. הוא אומר, אללה, תראו למה הגעתי. לא רק שנכשלתי בחינוך, נכשלתי בגדול. הוא המלך של התומה. מצרים, המקום הכי תמה בעולם, ומי מולך עליהם? הבן שלי. ויפג ליבו, כמעט קיבל התקף לב. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר אליהם. הסביר לו, אבא, לא הבנת. למרות תומעת מצרים, ולמרות שהוא בארמון, הוא שולט על מצרים, ולא מצרים שולטת בו. וזה בעצם הזכיר לו בדיוק מה שקרה איתו. הרי יעקב, עם לבן גרתי, ותרייג מצפון שמרתי. גם הוא עבר את אותו תהליך. הוא היה בשיא התומעה ושמר על המצוות. והיוסף גם הוא שמר. ואז ויר את העגלות אשר עליו לעשות אותו ותחי רוח יעקב אביהם. הרוח שלו פתאום הוא קם לתחייה עוד פעם. מה הכוונה? מה קרה? כי הוא חש פחד עד עכשיו שהוא נכשל בחינוך. ועכשיו התברר שלא רק שהוא לא נכשל אלא הוא הצליח הצלחה עצומה. הוא נתן באמת את הכלים הנכונים לבנו כדי שהוא יוכל לעמוד במשימה שהרי הוא ידע, כמו שאמרנו, אלה תולדות יעקב יוסף, יוסף ויעקב מחוברים. הוא ידע שיוסף עובר לעבור חיים בדיוק כמו שלו. הוא יזרק לכל מיני מקומות, ירדפו אחריו, ירצו להרוג, הוא ידע את כל זה. ולכן הוא חינך אותו, לקח אותו, הפריד אותו מהאחים, ונתן לו כלים להתנהג בצורה הכי טובה, גם במצבים הקשים ביותר. ולכן, מה מציל את יוסף מהחט עם אשת פוטיפר? דמותו של אבי. החינוך של אבא. ולכן, בתחי, פתאום מבין, לא נכשלתי. הצלחתי. בעניין של העגלות יש המון המון לימוד, ואם מדברים על עגלה ערופה, הוא בעצם רמז לאבא שלו משהו שבאיזשהו מקום גם מסביר עוד שאלה מאוד קשה: איך יכול להיות שיוסף לא מגלה לאבא שלו שהוא חי כל השנים האלה? אומר האור החיים הקדוש, אני יכול להבין בהתחלה שהיה בכלא, אבל הוא כבר 9 שנים, אמרנו 7 שנות סובע ועוד 2 שנות רעב, 9 שנים הוא מולך על מצרים. בחצי דקה הוא שולח שליחים, תגידו לאבא אני חי. מה זה הדין של עגלה ערופה? עגלה ערופה שמוצאים מת בין שתי ערים, מודדים את המרחק, איזה עיר יותר קרובה, היא זאת שמביאה את העגלה הערופה. אומר יוסף ליעקב אביו בצורה מאוד מתוחכמת, אבא, תעשה את החשבון, את המרחק בין השנים שאני לא נמצא לבין משהו שאתה עשית. אומר 22 שנה לא ראיתי אני את אבא שלי, נענשתי, כי מידה כנגד מידה, 22 שנה לא ראיתי את הבן שלי. זה העגלה הערופה, אם מדברים על העגלות. ותחיו אחר, ובואו, איזה תחקור. אבל עדיין קשה להבין איך יוסף הצדיק, שאוהב את אבא שלו כל כך הרבה, הרי זה הבן זקונים שלו, הם היו ככה ביחד, אלה תודות יעקב יוסף, איך הוא לא מגלה לו? למה? מה הסיבה? דרך אגב, גם לאחר מכן, ישנה בעייתיות במערכת היחסים בין יעקב ויוסף. ואם אתם תרצו לבדוק את המדרשים ומה שקורה, יוסף בעצם אף פעם לא נפגש עם אבא שלו לבד. ואתם זוכרים, דיברנו על זה. כי הסיבה המרכזית היא שיוסף יודע, אם אני עכשיו שולח שליחים להגיד לאבא אני חי, מה השאלה הראשונה שהוא שואל? תגיד לי, מה קרה? מה היה? איפה נעלמת? ומה הוא צריך להגיד לו? תשמע, אבי היקר, הבנים החמודים שלך הצדיקים רצו לרצוח אותי, ואחר כך מחלו אותי לישמעאלים, זרקו אותי לשיא הטומאה. מה קרה יקרה לאבא שישמע דבר כזה? מת על המקום. מה זה? הילדים שלי, הייתי בטוח שחינכתי אותם כמו שצריך. עד כדי כך? רוצים לרצוח את אח שלהם הצדיק? ואחר כך מוכרים אותו? לעבד? אוי ואבוי. לכן, הוא כל הזמן לא שולח שום שליחים. ברגע שהאחים מגיעים, אומר, הגיע הזמן, וגם את זה הוא עושה בצורה חכמה. שולח את העגלות, הוא מרקח את המכה, הוא תמיד לא מדבר תכלס, תמיד מסביב. וכשהוא נפגש אחר כך עם יעקב אביו, תמיד הוא עם ליווי. שלא ייווצר מצב שהוא לבד עם אבא שלו, ואבא שלו ישאל אותו, תגיד לי מה קרה. וכל זה בשביל לא לבייש את האחים. דרך אגב, אותו דבר הוא עושה, שהוא מוציא את כולם כשהוא מתוודה לאחים שלו. וכאן אומרים, לסכנה גדולה ירד יוסף. האחים האלה היו גיבורים. מה? מה זה יודע? שתי אחים שם הרגו עיר שלמה. שמעון ולוי. עכשיו הוא לבד עם 10 האחים האלה, הם מחסלים אותו בשנייה. והמדרש אומר, חולה, ולא ניכנס למדרשים האלה, אבל ליוסף לא אכפת. הוא לא יבייש את האחים שלו. דרך אגב, לא רק זה, גם לאחר מכן הוא משנה את כל התוואים של האוכלוסייה, עושה טרנספר לכל האוכלוסייה במצרים. מעביר אותם ממקום למקום. למה? כדי שכשהאחים שלו יבואו, לא יחשבו לגרים. כולם יהיו גרים. כי אף אחד לא יגור במקום שהוא נולד. כל זה במחשבה, איך הוא נותן לאחים שלו את ההרגשה הכי טובה בעולם. וזה אותם אחים שרצו לרצוח אותו ומכרו אותו. כשאנחנו מסתכלים, אומרים, הנה המלכים נועדו עבדו יחדיו, ויגש יהודה. שתי מלכים עומדים דנים, כל האחרים עומדו בצד. מי מלכים כאן? אולי אחד לבוש כמו מלך עם בגדי שרד, אבל הוא לא מלך. יוסף הוא רק המשנה למלך. והשני יהודה, איזה מלך? הוא אפילו לא אח הבכור, ולא אח השני, ולא אח השלישי. מה איזה מלך הוא בכלל? אז מה זה מלכים? אלא מה זה מלך? מלך זה מי שמולך ביצרו. עכשיו מלך, אם אני צריך לבחור את המלך היותר מתאים למלוך על עם ישראל, את מי אני בוחר? את יוסף או יהודה? למה את יהודה? הרי יוסף הצדיק לא עושה שום טעות. הוא עומד בכל הניסיונות הקשים ביותר, צריך להבין. הוא מנותק מאבא שלו, הוא נמצא בארמון פרעה, כל תאוות העולם בהישג יד. אתם יודעים מה זה מצרים? אתם יודעים מה זה למלוך על מצרים? כל מה שבא לכם, ככה, מה שבא לכם. ואיך, מה יוסף עושה עם כל העושר הזה, ועם כל התאוות האלה? הוא לא מתפתה. אתם יודעים, אומרים שניסיון העושר הוא הרבה יותר קשה מניסיון העוני. תחשבו שיש לכם את היכולת לעשות הכל, ואף אחד לא יכול להגיד לכם כלום. מה אנחנו היינו עושים עם זה? יוסף עומד בכל הניסיונות. לעומת זאת, יהודה שוכב עם הקלה שלו, מוכר את אח שלו. זה דמות למלך?
בגלל שהוא הודה. דמות בשר ודם. בגלל שהוא הודה. לא בשר ודם,
כלומר
דמות שאפשר...
שאפשר מה? אנחנו, המנהיג של העם צריך לבוא מתוך העם. מנהיג שלא בא מתוך העם, זה בעיה. במיוחד שעם אותו מנהיג הוא נמצא כל כך למעלה, שאף אחד לא יכול להתחבר אליו. אל יוסף מאוד 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 קשה, עד בלתי אפשרי להתחבר. מי מסוגל, בנט, תשימו יד על הלב, מי מסוגל לעמוד בכל הניסיונות האלה? אז מי מסוגל להיות ככה? לעומת זאת יהודה, נכון, הוא עושה שגיאות, אבל מה הוא עושה? הוא מודה בהם והוא מתקן. תדעו לכם, הדרגה של מלך הכי גבוהה היא שהוא מוכן להודות בטעות. דבר שכל כך חסר לנו היום. אף אחד מהמנהיגים שלנו לא מוכן להודות בטעויות. תבינו את הסצנה הזאת שתמר מגיעה, אמרו לו זנתה, מדליקים את האש, היא אומרת, אתם רואים את הפתילים ואת הזה, תנו את זה ליהודה, הבן אדם שזה שייך לו, תגידו לו, אני בהיריון ממנו. מגיעים ליהודה, יהודה מזהה, של מי זה? שלו. עכשיו הוא היה יכול עכשיו לעשות כל כך הרבה דברים, להתחמק. קודם כל היה יכול פשוט להגיד, לא יודע של מי זה, תשרפו אותם, נגמר הסיפור. אבל נגיד שהוא לא כזה רשע, הוא צדיק, הוא חשב שהיא... זונה לא עלינו, ומדרך שהיא לא זונה, יש כנראה מישהו אחר, והוא יודע שזה הוא, כן? אז הוא יכול להגיד, שמה, בוא נעשה חקירה, נבדוק, נמצא של מי שחר בן אדם, תשחררו אותה בינתיים, אחר כך, איך אומרים, כמו כל התיקים נגד כל השרים, זה ישכח, יתחילו זה, ייקח כמה שנים, ואת ההוא חקרו, ואת ההוא חקרו, וזה חקרו, ויש כאלה שכבר שכחו בכלל מהחקירות שלהם, ככה נעביר את הזמן. כל כך הרבה דרכים להתחמק, מה עושה יהודה? תחשבו על זה. תחשבו שאתם עכשיו עומדים בכיכר רבין, איך שזה נקרא. ובצד אחד יש כאילו את הבחורה הזאת שמאשימים אותה בזנות, ועומדים לשרוף אותה. והנה כאן המנהיג ואומר, חבר'ה, אני הייתי איתה. אני זה שהיה עם קלתו. איזה בושה, איזה בושה. וואי, תראה, מי? אתה תתבייש לך עם הקלה שלך? אתה לא מתבייש, איזה בן אדם אתה? זה לא מעניין אותי. זאת אומרת, מלך זה אחד שמוכן להודות בטעות שתהיה מה שתהיה, וגם כמובן לנסות לתקן. זה יהודה. ולכן, יהודה אתה יהודוך אחר. תשימו לב שאיפה שיהודה נמצא, קוראים דברים טובים. הגבורה של תמר מתגלית כשיהודה נמצא. ההתגלות של יוסף קורית כשיהודה נמצא. זאת יהודה מוציא את הטוב מאחרים. זה מלך. יוסף? הוא מעלינו. חשוב להבין שדברים על יוסף גם, חשוב להבין את הנקודה הזאת. חס ושלום, זה לא שיוסף לא מתאים. זה מה שנקרא overqualified. הוא יותר מדי מתאים. זאת אומרת, הוא לא מדבר אלינו, ודרך אגב, למרות זאת, יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. איך נקראים בני ישראל בגלות? בני אפרים. מי זה אפרים? הבן של יוסף. זאת אומרת, ההנהגה בקלות צריכה לשאוף לדרך של יוסף. ההתמודדות עם התומעה חזיתית, וזה מה שקורה. בעזרת השם, שתגיע הגאולה, יש לנו התמודדות של יהודה. זאת לא התמודדות שונה. הגעתם למנוחה והנחלה, ואז מתחילים כל התאוות, הרגילות, להשתולל, ופה ושם, ואז לפעמים עושים טעות, כי אנחנו בשעננות מסוימת. אבל נלמד מיהודה, להודות בטעות ולתקן אותה. מה בעצם, אני חייב לסיים עם הסיפור הזה, סיפור שמה סיפרתי אותו, אני מקווה שאתם לא זוכרים. וכאשר, מה בעצם נותן את הכוח ליוסף? להיות שמח כל הזמן. כי צריך להבין, אומרים, כתוב השם איתו בכל מצב. כל אשר עושה, השם מצליח בידו. והוא, עוד פעם, זאת אומרת, כשהשם נמצא עם מישהו, זה אומר שהוא באיזה מצב? עצוב או שמח? שמח. מה, איך, מאיפה הכוח הזה להיות שמח שאתה נמצא בתוך הבור, שאתה עבד? מספרים, יושב בן אדם במסעדה בניו יורק. מסעדה מפוארת, חבל על הזמן. מריח את הריחות, השולחנות, מפוארים, הכלים, פורצלן, מנורות. מה זה? שיא ההידור וההדר, והריחות מהמטבח, מתמריר ויוצא לו מהפה, כבר מחכה למנה. פתאום הוא רואה, שתי שולחנות לידו, יושב איזה יהודי. והוא, מה זה שונא יהודים? מחשבה ראשונה, אני קם והולך. אבל למה אני אקום והולך? עכשיו מצד שני, הוא לא יכול לקום מסעדה, אקסקלוסיבי, צריך לתנאי כמו בן אדם. עכשיו, הוא לא יכול לקום, לצעוק עליו, לקלל אותו, להרביץ לו, בוודאי שלא. מה עושים? פתאום עולה לו רעיון, קורא למלצר. מלצר, תבוא בבקשה. תגיד לי, כמה עונה מנה גלידה? הוא אומר לו, מנה גלידה, כאן $50. תחלק לכולם מנה גלידה על חשבוני. אבל לא סליחה, לא לכולם. יש כאן 35 איש ל-34. לזה שם, היהודי הזה, אל תיתן. טוב, הוא מחלק. הוא מסתכל על היהודי, מחייך. קורא למנצר בו, בקבוק יין. הכי טוב שיש לך, כמה עולה? $250. חלק לכולם חוץ ממנו. אתה בטוח מה? 34 בקבוקי יין, אתה תעשה חשבון, זה הרבה כסף. אני משלם, אל תדאג. מחלק. הוא מסתכל על היהודי, כמו בטח עכשיו יהיה לו פנים תשעה באב. הוא מסתכל, מחייך. הוא מתפוצץ, קורא למלצר, אומר, אני לא אכפת לי כמה יעלה לי, אני צריך למחוק את החיוך מהיהודי הזה. והגיע המלצר, אומר, תגיד לי, פילה מיניון, זה המנה הכי קרה במסעדה. סטייק פילה. אומר, כמה עולה? אומר לו, $300. חלק לכולם על חשבוני. אומר, תגיד לי, אתה יודע איזה חשבון אתה כבר הגעת? אני משלמתי, רק לזה אל תיתן. הוא, כולם נהנים, פילה מיניון. מה זה, לא ציפו בחיים? מסעדה יוקרתית, עולה הרבה כסף. עם מסתכל על יהודי, עכשיו בטח הוא יהיה, מה זה דיכאון שכולם אוכלים והוא לא? מסתכל על יהודי, מה זה? החיוך שלו עוד יותר גדול. הוא הולך עכשיו, הוא לא יכול כבר להתאפק. די! הוא קם, ניגש אליו, אומר, שמע, אני חייב לשאול אותך שאלה. תראה, העלפתי אותך עם גלידה, אתה מחייך. העלפתי אותך עם בקבוק יין, כולם שותים, אתה לא, אתה מחייך. העלפתי אותך עם מנה עיקרית, פילה מיניון, ואתה מחייך עוד יותר, תגיד לי, מה עובר עליך? הוא אומר, אני הבעל הבית של המסעדה.
לא סיפרת לנו
שזה חדש. כן. שיניתי קצת. שיניתי. בקיצור, יוסף הצדיק יודע, זה לא משנה איפה הגעתי ואיפה אני נמצא, וכמה שתנסו לפגוע בי, אני יודע שבסופו של דבר, החלום של התגשם זה חלום נבואי, ואני הולך להיות מלך. ולכן, הוא כל הזמן מחייך. מה זה משנה מה? אני יודע מה הולך לקרוא. ככה כל יהודי ויהודי צריך לדעת ולהבין, אנחנו הבנים של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וצריך לחייך כל הזמן ולדעת שזו הדרך שלנו, להגיע למרומים, להתעלות. זהו כוחו של יוסף. זה הכוח שנותן לו את החיוך ואת השמחה. ואנחנו צריכים ללמוד הפרשה שלנו. מצד אחד, את ההתמודדות של יוסף. את הביטחון שלו. מצד שני, את ההתמודדות של יהודה. ואם נסתכל ונלמד ונפיק את הלקחים, נהיה אנשים יותר טובים.